שלום לכם וטוב שהצטרפתם אלינו לשאל את המקובל. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
המון שאלות שלחתם אלינו לתוכנית היום ואנחנו שמחים ומודים לכם על כך ומזמינים אתכם להמשיך ולשלוח כל הזמן, לא רק עכשיו, שאלות. אפשר לעשות את זה בשני דרכים. דרך ראשונה היא דרך הטלפון שלנו, 1-700-509-209. 1-700-509-209. דרך שנייה היא דרך הבלוג האישי של הרב לייטמן בכתובת lightman.co.il. lightman.co.il. השאלה הראשונה לתוכנית שלנו היום באמת לקוחה מהבלוג שלך, כותבת לך גלית מהקבוצה הווירטואלית. מצב האבטלה בארץ רק מחמיר. מי בעצם מקבל את המכה? המובטלים או המדינה?
בסופו של דבר זה הדדי, אבל מאיפה למדינה יהיה כסף בסופו של דבר לשלם למובטלים? אנחנו לא מבינים שאם זה מובטלים מאיזה מפעל, נגיד פרי גליל, פרי הגליל, כן, כן, או משהו, אז מדינה איכשהו משלימה את זה. אבל אם יש אבטלה בכל הארץ ואז אין למדינה ממי לגבוע את המיסים ולא יהיה לה ממה לשלם את האבטלה, אז אנחנו בסופו של דבר לא נקבל אבטלה כמו שעכשיו מקבלים, אלא חצי ורבע, ואז איך אנחנו נחיה? ואז איפה אנחנו וממה נתפרנס? זאת אומרת, העתיד באמת הוא מאוד מאוד מעורר דאגה גדולה. אני רואה דברים האלה בצורה מאוד מאוד לא טובה.
אבל אני
בחרדה, בוא נגיד כך.
אני יכול אבל להוסיף לעניין הזה של התעסוקה, שלפני כמה ימים פרסמו דוחות של השנה שעברה של סלקום, חברת סלולר, והם קפצו ברווחים. נכון. זאת אומרת, אם המשק באופן כללי באיזשהו הקפאה, באיזשהו מיתון, הסלולר בצמיחה, ושלטי חוצות מפרסמים את הרשת החדשה של פלאפון.
נכון, וככה זה בכל העולם, דרך אגב, לא רק בישראל, בכל העולם. אנשים לא מוותרים על שני דברים.
מה?
על הטלוויזיה, סרטים.
כן.
וסרטים כמה שיותר כאלו, חלום, עברות, כי אדם צריך במשהו להשלים את עצמו. הוא צריך מתוק, משהו מתוק על הנשמה, ואז ידוע בזמני הייאוש, דיפרסיה, ככה זה קורה, ולכן הוליווד גם כן בפריחה, ובתי קולנוע, בינתיים, עד כמה שיש לאדם עדיין כסף ללכת לבתי קולנוע, אבל אחר כך זה יעבור לטלוויזיה, וכל הסריאלים, כל הדברים האלה שיכולים קצת להרגיע את האדם, קצת לנתק אותו מהחיים המרים, וגם כן הקשר בין בני אדם, הסלולר זה ודאי שיתפתח יותר.
אז בתחומים האלה...
גם טלוויזיה בסלולר.
בתחומים האלה אתה לא צופה אבטלה? נגיד בתחום הסלולר אתה לא צופה?
בתחומים האלה זה... תראה, יש דברים שקודם נפגעים ואחר כך. תלוי ממה שבאמת אדם צריך יותר או פחות. אני חושב שהם יפגעו אחר כך.
הם יפגעו אחר כך.
הם יפגעו אחר כך.
ומה באופן כללי לתופעה הזאת של אבטלה? מה יש לקבלה להגיד כלפי התופעה הזאת? יש לה איזשהו...
אין מה לעשות. בכל העולם אנחנו לא נוכל לסדר הקשר בין בני אדם, עד שלא נבין שזו הבעיה, והתעשייה והכלכלה והסחורות שיעברו מצד לצד, ובנקים שיטפלו בכל ה... בלטר אוף קרדיט, זאת אומרת לתת אשראי ולקבל, וחסר קשר בין בני אדם בסופו של דבר, וזה מה שהטבע רוצה להראות לנו. אנחנו צריכים להבין שאנחנו נכנסים עכשיו למצב שבלי קשר הנכון והטוב בכל העולם, כמשבר הגלובלי, ככפר הקטן, אנחנו לא נצא מהמשבר.
אם הקשר בין בני אדם ישתפר, תופעת האבטלה תצטמצם?
אז ישתפר מיד הכל.
למה?
כי אנחנו בקשר נכון בינינו, שוב נרצה, אבל כבר להשפיע זה לזה, למען האנושות הכללית.
לא הבנתי את ההבחנה הזאת.
אנחנו נמצאים עכשיו במצב שגדלנו משך הדורות, עם האגו שלנו שהיה מתפתח, אנחנו גדלנו למצב כזה, שהרצון לקבל שלנו הוא לא נעשה סתם גדול, הוא נעשה גם כן אינטגרלי. זאת אומרת, קשור... האגו שלנו, הרצונות שלנו, המחשבות שלנו, הם עכשיו משפיעים זה על זה, כמו אפקט הפרפר הידוע.
כן.
שכולנו משפיעים על כולם. וכולנו קשורים לכולם. ובמצב כזה שאנחנו נכנסנו, אנחנו נכנסנו כמו זה, לאיזשהו חוק חדש, רשת שקושרת בינינו. ואם אנחנו לא יכולים להסתדר בינינו, להיות בצורה הרמונית, להיות בצורה הדדית, אז אנחנו לא יכולים לעבוד לפי מערכת החוק החדש.
לכן יש מיתון?
לכן יש חוסר קשר בין מי שצריך כסף ומי שצריך סחורה, ומי שמאבד את האדמה ומי שצריך את התבואה וכן הלאה. זאת אומרת, לכן יש חוסר קשר בין בני אדם. יש כאן עודף וכאן שם חוסר, אבל לא יכולים להתקשר ביניהם. זה הכל. זה מה שקורה. כי אנחנו היום לא נמצאים בקשר רגיל, כמו שהיינו רגילים במשך אלפי שנות ההתפתחות שלנו. אנחנו לא מעכלים שאנחנו נכנסנו למצב חדש. הכוח שהיום פועל בעולם הוא כוח אינטגרלי. זאת אומרת, הטבע מתייחס אלינו שאנחנו אחד, משפחה אחד. ואנחנו לא רוצים להיות קשורים בצורה כזאת זו לזו.
אוקיי, אז אם נחזור לתחום התעסוקה, נאמר שכן נשפר את היחסים בינינו.
אז ודאי
לפי שאנחנו... לפי האינטגרליות הזאת וההדדיות. נגיד שכן נשפר. כל המפעלים, כל הסוגי תעשייה, כל ההייטק שנסגר, כל הגופים הכלכליים יקומו מחדש.
ודאי, אבל ברשת הכוחות, ברשת היחס בין אחד לשני חדשה. היחס יהיה אחר, שאנחנו נעבוד כבר כמו משפחה אחת. זאת אומרת שכל העולם, מכך אנחנו ניקח יצות אדמה, ומכאן תבואה, ומכאן נעשה משהו, וכאן נפתח משהו. כל אחד ואחד בעולם במה שהוא עושה, זה יתחלק לכל העולם. אין ברירה, אנחנו בסופו של דבר, אולי זה ייקח עוד עשרות שנות ההתפתחות. אבל זה בסופו של דבר יגיע למצב שהעולם יהיה עגול.
זאת אומרת, במודל הזה שאתה מצייר, שבעצם אנחנו מתייחסים לייצור שלנו, ולתעשייה, ולכל, ולכל הפיתוחים, כאחד.
כאחד.
ואז הבזבוז הוא יהיה אפסי, זה מה שאתה רוצה להגיד?
כן.
כי נעשה את זה בצורה המועילה ביותר, מתוך תפיסה שאנחנו אחד?
כמו במשפחה. מי שצריך משהו, שאני דואג למשפחה שלי. כך אני צריך לדאוג היום לכל העולם. צריכה להיות...
זאת אומרת, אלה טובים בזה, מייצרים את זה. כן. אלה טובים בזה, שם יותר קל לגדל תבואה, שם מגדלים תבואה. אלה עושים זה, אלה עושים זה.
ואנחנו נצטרך להקים ממשלת עולם.
שתנהל את הדבר.
שתנהל את הדבר. וכל אלו המנהלים, וכל המבצעים, ועד אדם האחרון. וכולם זה יהיה ממש כמשפחה אחת.
במצב כזה, כל התעשייה שהיא אולי המובילה ביותר בהיקף שלה, כל התעשיית מלחמה היא בעצם מתבטלת.
בסדר, אז מה? אין לנו מה לעשות עם, עם הכסף האלה, עד רבה. ולמה אדם צריך לעבוד 20 שעות או 10-15 שעות ביום?
כמה?
ולמה אנחנו צריכים לסבול כי כל כך הרבה כסף הולך למלחמה? שילך לחינוך, שילך לחופש, לכל הדברים האחרים. מה, יש לו, לא חסר לנו מה לעשות. אנחנו גם כן הורסים כדור הארץ, עוד מעט לא יהיה לנו מים ולא נוכל לסבול מכות הטבע והמגיפות וכל מיני דברים שבאות ומתקרבות. למה? ודאי שיש לנו מה לעשות עם הכסף, זה לא בעיה. וחוץ מזה, אחרי המכה הזאת שעכשיו היא עוברת עלינו, אחרי המשבר הזה, לא יישאר בעולם הרבה כסף. אתה רואה, זורקים $1,000 מיליארד כבמה עם התוכנית שלו, ברוסיה זרקו שם $400 מיליארד, אליאן הם נעלמים, הם פשוט נעלמים, כי זה הם לא קיימים. כי כסף האלה הגדולים שהיו, סכומים האלה הגדולים שהיו, וכאילו זרקו אותם לרפואה או למלחמה או לעוד משהו, זה היו בועות. זה היו בועות. ועכשיו שמתחילים לעשות חשבון טוב, אז רואים שזה היה רק רשום בנייר. ותחת הכסף האלה, תמורת הכסף האלה, תכלס לא היה לך כיסוי. ולכן בעולם אין כל כך הרבה כסף. אין כל כך הדברים ה... לא מדינות ולא אנשים עשירים בעולם. זה הכל מה שהיה להם אפסים בבנק, זה כל אחד כאילו נתן לשני עוד כמה אפסים וזהו. אתה רואה, נגיד, מישהו אומר על פשיטת רגל, כאן שם באמריקה, כן. הבנקים האלה גדולים, או האנשים האלה, או קרונות כאלה גדולים, איפה הכסף? כאילו מתעדה, כאילו נעלם באוויר. לכן אין לנו מה כל כך לחשוב, לדאוג שמה אנחנו נעשה עם הכסף האלה שהולך למלחמה. חוץ מזה אני אגיד לך, שבוע ימים שאמריקה מחזיקה את החיילים שלה בעיראק, זה כמו שלבנות עוד קוליידר אחד בשוויץ לפיתוח המדע. אתה מבין כמה אנחנו יכולים לעשות בעולם, כמה אנחנו יכולים לחקור את הטבע ולראות איך אנחנו עוצרים סוף סוף מכת האקלים עם כל האקולוגיה הזאת, שאנחנו נעשה את כדור הארץ יותר נוח לבריאות.
אז היציאה מהמשבר לשיטתך זה פשוט תפיסה חדשה של זה כולנו משפחה אחת.
אם אנחנו לומדים את חוקי המציאות היום, לא אני המצאתי את המשפט הזה שאנחנו כפר קטן, שבאמת זה צורת הקשר היום בין כל חלקי האנושות. ולא אני המצאתי את התנאי הזה, אפקט הפרפר, שכולם משפיעים על כולם. הפרפר שעושה ככה בכנפיים, הוא משפיע על איזשהו אוריקן באמריקה, שעושה את זה באוסטרליה. אז זה אומר שאנחנו נמצאים במערכת סגורה, ולכן לפי המערכת הסגורה הזאת של הטבע, אנחנו נמצאים ככה כאילו בספירה כזאת סגורה, ולפי זה אנחנו צריכים להתנהג. והתנהגות הזאת, זה, במילים אחרות, זה כמו במשפחה. חייבים לדאוג, להתקשר ולקחת בחשבון כל אחד ואחד. לא יכול להיות רע למישהו אם זה לא ייתן מכה לכולם.
ברור. נעבור לשאלה הבאה, שאלה טלפונית של מריוס מראשון לציון, אם אפשר לשמוע אותו בבקשה.
שלום, שמי מריוס מראשון. אני שואל, האם דרך לימוד 10 ספירות העולמות וכל המדרגות, דרך כל כך קשה ודרך כל כך מתישה, היא זאת הדרך היחידה היום להגיע לתיקון ולהצלת העולם?
לא, מריוס, אתה צודק. אני הייתי אומר כך, לא צריכים ללמוד קודם כל את זה. האדם פשוט לא צריך ללמוד. אני מדען, אני מקובל, אני מתעסק בקבלה, בשבילי אני חוקר את העולם, אני חוקר את העולמות, אני מסביר את זה גם כן לתלמידים שלי, לסטודנטים, למי שצריך, למי שגם כן רוצה להיות מדען. אבל תראה, בכמה מכשירים בבית אתה משתמש? מקרר ומחמם וטלוויזיה ואינטרנט, מחשב וסלולרי ועוד 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 דברים. אתה מבין איך שזה עובד? לא. אלה יש אנשים שמפתחים את זה ומבצעים את זה וכל העד שזה מגיע אליך, ואתה יודע בקושי ללחוץ על איזשהו כפתור, וגם כן לא כל הכפתורים אתה אפילו מכיר. אלה מה שאתה צריך. אני נגיד באמת, כמה אני מכיר כפתורים על הפלאפון שלי.
כן, גם אני. הילד שלי מגלה לי כפתורים שלא ידעתי שיש שם.
כן, זהו, זה מה שאנחנו צריכים. אז אדם פשוט, כדי להשתמש ולחיות בעולם יפה וטוב, הוא לא צריך לדעת את הספירות ועולמות האלו. לא. הוא צריך לחיות במצב הטוב, ואנחנו צריכים לארגן לו את זה. רק אנחנו צריכים לתת לו מכשירים לפי הגובה שלו, שישתמש בהם בצורה הנכונה. לכן ההסבר למדענים זה באמת ספירות ועולמות וכוחות שפועלים והכל, ואלה המתכנתים אחר כך ומביאים את זה לאדם בצורה פשוטה, כמו שהתורה אומרת, ואהבת רעך כמוך. לא צריכים יותר. זה כלל. זה דבר הכולל. אנחנו צריכים להגיע למצב כזה. היום אנחנו הגענו לשלב כזה, לעידן חדש. לכן לא צריכים לימוד הגדול. הלימוד הזה הוא באמת רק לאנשים שמרגישים בהם צורך, כמו מדענים בעולם הזה, שהם גם כן מרגישים צורך בלחקור את העולם, בלהבין אותו יותר, ולוצאים את זה כבר תועלת לאדם הפשוט, שהם כבר מתחילים להוריד, 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 עד שיש איזשהו מכשיר שמעכל לנו את החיים.
שאלה הבאה מגיעה דרך הבלוג שלך, כותב לך רם. בשנים האחרונות חלה עלייה באחוז המשתמטים משירות צבאי. מה דעתך על התופעה הזו?
החינוך שלנו הוא מאוד גרוע בישראל. תראה, האמריקאים עומדים עם ההימנו שלהם כאן, כן, שרים וכולם בצורה כזאת רצינית. תנסה להיות לא רציני. נו, זה פשוט תקבל כזה יחס מכולם. אצלנו זה כאילו הדברים הרגילים ואפילו מתגאים בזה. אני שמתי לב על תופעה הזאת בזמן שהייתי בצבא בעצמי, כן, שהגעתי ארצה והלכתי פעם ראשונה לתירנות ואחר כך למילואים. זה היה בזמן מלחמת יום הכיפורים. באמת שמתי לב שזה שזה נורא.
נורא מה? מה נורא?
נורא כי לא מחנכים את האנשים שהם שייכים למולדת.
אבל אנשים לא מרגישים שייכים למולדת. הוא מסתובב ועל פני כל כדור הארץ, נוסע לטיול, נוסע לפון.
לא, אני מצטער.
אז אולי זה הגורם.
גם צרפתי, גם אנגלי, גם אמריקאי, כולם מסתובבים סביב כל כדור הארץ.
הישראלים הכי הרבה. הכי הרבה.
אבל זה לא עניין להסתובב. זה עניין של להרגיש את עצמו שייך לאומה. ובאמת אצלנו זה לא קיים כמו בכל העמים. כי אצלנו האומה זה לא כמו כל העמים. העם שלנו הוא ביסודו שזה קבוצת אברהם שעזבה את הבבל ולכיוון ארץ כנען. והמוטו, האידיאל של הקבוצה הזאת, ואהבת רעך כמוך.
נו,
ולכן הקבוצה הזאת הייתה קיימת. ברגע שאנחנו עזבנו את האידיאל הזה ואהבת רעך כמוך, בזמן חורבן בית המקדש, ושנפלנו מאהבת אחים לשנאת חינם, אנחנו כבר לא עם.
ומאז אתה רוצה לומר שאנחנו לא מרגישים קשר לאומה
שלנו? לא, לא. אנחנו מרגישים קשר אחד בשני בגלל ששונאים עוקבים אותנו.
נכון, במלחמה בעיקר.
כן, לכן במלחמה אנחנו מרגישים קשר. נכון. כי אנחנו אין ברירה.
כן.
וכך אנחנו יכולים אולי לנצל מהבעיות. אבל ברגע שאין מלחמה, כולם מתפזרים ומצפצמים אחד על השני. זאת אומרת, עד שאנחנו לא נעורר בעצמנו ובתוכנו אהבת אחים, אנחנו לא נהיה עם.
זאת אומרת,
אנחנו לא עם גם היום?
אם הבנתי את מה שאתה אומר, אנשים היום לא מרגישים קשר למולדת, וזה בא לי, או לאומה, וזה בא לידי ביטוי בהשתמטות ההולכת וגוברת מצהל,
כן.
כי הדבק שאמור להפוך אותנו לאומה לא מתקיים, וזה לא. אהבת הזולת בינינו.
כן.
וזה להבדיל מעמים אחרים?
כן, כי אצלם זה טבעי. אצלם זה טבעי. אני רוסי, אני שם גרמני, אני צרפתי, יש שם דבק. ואפילו באמריקאים, שכולם כאילו מעמים האחרים, כן, באים. אבל התקבצו יחד והם מרגישים ששייכים לאיזה מולדת, למקום, להמנון, לכל הדברים האלה. יש בהם את זה. בקיצור, באומות העולם כן, בישראל לא.
השאלה הבאה היא שאלה טלפונית של הנה, בואו נשמע אותה בבקשה.
שלום, קוראים לי חנה, ורציתי לשאול לגבי הכרות בעולמות הרוחניים אצל גברים או אצל נשים.
זה דבר גדול מאוד. אנחנו רואים מהסיפורי התנ"ך שכל האימהות שלנו לא היה להם כל כך קל להיכנס לרעיון.
נכון, היו עקרות.
היו עקרות, כן. ורק אחרי תפילות, הרבה פעולות, אז הם הצליחו. אנחנו לא יודעים כמה זמן היה אברהם ושרה נשואים. אבל בכל זאת, הרבה שנים כנראה, עשרות שנים. ואותו דבר קרה עם כל האבות שלנו, האימהות שלנו. עכשיו, על מה זה אומר לנו? ששורש הוא באמת שורש רוחני, אמנם ששם בתורה זה מדובר במצב הרוחני, איך להוליד מדרגה חדשה, מצב חדש, הפנימי, הרוחני של האדם, זה נקרא לידה. הבנים זה נקרא הבנות, בן זה ממילה מבין, שאני מבין יותר, שאני הולך יותר לקראת הרוחניות, לקראת הגילוי, המציאות הנסתרת, זה נקרא שאני פוסע בדרגות של העולמות, ההבנות, זה אני מוליד ילדים, כאילו זה הצצאים שלי, שאבא כאילו הוא נמצא בדרגה של הבן ובן לנכד וכן הלאה. השורש הזה הוא שורש גבוה מאוד. ברגע שאנחנו נתחיל לשפר את הנשמה שלנו, היינו יחס בין בני אדם, שנעבור מהאגו שלנו שעוצר אותנו, שסוגר אותנו בפנים, שאנחנו רוצים להיות מבודדים זה לזה, שאנחנו דוחים כל דבר שלא שייך לי החוצה. אם אנחנו נפתח את עצמנו במידה הזאת, גם כן אנחנו נפתח את רחמנו, מה שנקרא. וקצת יותר רחמנות ויהיה לנו ברכה ברחם.
נעבור לשאלה הבאה שמגיעה דרך האינטרנט. כותבת ריקי מהולון: אני לומדת איתכם דרך הטלוויזיה כבר קרוב לשנה, כמעט כל יום, ואני מאוד מרוצה ומודה לכם. השבוע נפתחה קבוצת לימוד של קמפוס קבלה בעיר מגוריי, הולון, מצד אחד אני רוצה להצטרף כי חשוב לי ללמוד את החומר בצורה מסודרת, אבל מצד שני אני מאוד חוששת מכך שלא אתה, הרב לייטמן, תלמד שם, כי חשוב לי מאוד ללמוד ממורה שהוא מקובל מוסמך. האם במקרה כזה כדאי לי להסתפק בלימוד דרך הטלוויזיה? אנא, עצתך.
אחד לא מוחק את השני, אבל אני לא חושב שזה נכון. כי קמפוס קבלה, זה לא לצורך הפרסום כאילו, אבל אני צריך להגיד שאנחנו לומדים כאן שיחות או ביתר המקומות שאני מלמד, זאת אומרת בהרצאות שלי או בשיעורי בוקר או ערב, זה לא למתחילים, או שזה דברים שהם לא באים במערכת ברורה, מסודרת, מקל לכבד, כמו בבית ספר שלומדים יסודות, ועל יסודות האלה בונים עוד ידיעות חדשות, ואז אדם מקבל באמת השכלה. אני מקבל, אני נמצא במבחנים בקמפוס הזה, אחרי שהם מסיימים את הלימוד בתום שלושת השנים, ואני רואה עד כמה שהם מצליחים, עד כמה שהם מבינים, עד כמה שיש להם כבר הבנה והרגשה ויחס הנכון בקבוצה, וכמה שהם התקדמו. זה קמפוס, זה גם כן בניית האדם, זה לא סתם לקבל התרשמות תיאורטית ככה על כמה ידיעות, ולכן אני מאוד ממליץ. ואין שם פספוס על זה שמלמד תלמיד שלי ולא אני בעצמי. לא, חוץ מזה נמשיך להיפגש.
השאלה הבאה היא שאלתה של שרה, היא כותבת דרך הבלוג שלך. אני לומדת קבלה כבר מספר שנים, וכמו כן ילדיי מאוד פעילים בנושא הזה. יש לי ילדה בת 11, שכל הזמן שהיא חוזרת מבית ספר, היא מדברת על כך שלחברות שלה בכיתה יש פלאפונים מתקדמים, כל מיני גאדג'טים וטכנולוגיה מתקדמת, והיא תמיד מרגישה שהיא לא כמוהן, כי אינני מסוגלת כל פעם לשדרג לה את כל המכשירים שהיא רוצה. אני מרגישה שזה משפיע עליה, ואינני יודעת מה לעשות עם הרגשתה. מה אני צריכה להסביר לה?
זה באמת קשה, כי הילד בגיל הזה הוא מאוד מושפע מהחברה, ומרגיש את עצמו נפגע אם לא נמצא באותו גובה, לא כמו כולם, ואפילו יותר מכולם. קנאת אהבה וכבוד זה מאוד חשוב לילדים, זה מקדם אותם, זה כוחות הנפש גדולים מאוד וחזקים מאוד, וטוב שנמצאים בנו, שהם דווקא באים לפתח אותנו, עד שנתפתח לרום המעלות שאדם צריך להגיע. לכן צריכים הסבר וגם כן פיצוי. זאת אומרת, אם לא יכולים להשלים כל מיני, אני לא מבין בשדרוגים האלה מה שיש היום וכמה זה עולה, אבל לפחות צריכים אם כך אז לתת לילד איזה מין יחס כזה על החיים, שהוא יבין שדברים האלה הם לא עיקר. אני ממליץ מאוד לתת לו קצת להיות בקשר עם קבוצת הילדים שלנו דרך הטלוויזיה, דרך האינטרנט, בעיקר באינטרנט יש כל התוכניות הללו, ואז הוא יקבל קצת תמיכה אחרת, יותר פנימית, יותר רוחנית, יותר חופשית, לא תהיה תלוי כל כך באותם הדרגות או הערכים שיש בחברה שלו בבית ספר, שרק לפי השדרוג הטלפון כך מעריכים את האדם. מה אני יכול לעשות? שיריך את האדם לפי משהו אדם. ואני חושב שאנחנו די מצליחים את זה עם הילדים שלנו כאן, וכל השיעורים שאנחנו עושים איתם, הם נמצאים אצלנו בארכיון, דרך אינטרנט אפשר להוריד אותם, וטוב שילד קצת ייקח משם את ההתרשמות.
תוכלו למצוא באתר שלנו cub.co.il, מדור של משפחה, ושם יש באמת את כל התכנים, וכל יום גם משודרות בערוץ תוכניות לילדים, וזה יכול באמת לעזור ולבנות בילדים שלנו סולם ערכים חדש. השאלה הבאה היא של מיכאלה, מגיעה דרך הבלוג שלך. מאוד מעניין אותי לדעת מדוע כל השפים הגדולים הם גברים, ולעומת זאת מי שמבשלת בבית זה בעצם האישה.
אני לא רוצה לפגוע, רק תבינו אותי נכון. לאישה אין אותו התפרצות הדמיון כמו לגבר.
מבחינת היצירתיות?
מבחינת היצירתיות. ומוזיקאים הגדולים, וציירים הגדולים, במשחק שחמט, או בכל מיני יצירות אחרות, בהתפתחות השיטות החדשות, גילויים החדשים. ישנם נשים, אבל זה דווקא כיוצא מן הכלל. כי לגבר יש יותר התפתחות דמיונית, הוא כמו ילד. ומצד אחד הוא מפסיד מזה שהוא ילד, אישה יותר ריאלית, יותר בריאה, עומדת ככה חזק על הקרקע. לכן כתוב לאברהם, שמע מה שאומרת לך שרה. כי אישה היא יותר מציאותית, וגבר הוא יותר מפוזר, גבר הוא יותר ילדותי, הוא יותר דמיוני. ולכן איפה שצריכים לעשות כמויות גדולות, אפילו באוכל, משהו חדש לפתח, איזשהו דברים חדשים, אפילו בקונדיטוריה או במטבח. שם גברים, איפה שלבצע נשים, לפתח גברים. וכך משלימים זה את זה. זה לא לפגם. זה פשוט כך אנחנו נפרדנו חלק לשני חלקים, גם באבולוציה שלנו, גם כמו שכתוב בתורה, מהיצור אחד נעשו שני היצורים, אדם וחווה. וכך אנחנו צריכים בצורה הדדית כך לעבוד, וזה נכון. אבל אישה מולידה, מחנכת, בונה את הבית, יסוד של העולם הזה, היא מקדמת את העולם הזה מהיסוד. מה הגבר שווה אם לא יהיה לו כל הדברים
האלה? אני תמיד מרגיש שנשים יודעות לתקתק דברים. זאת אומרת, נגיד יש לי איזה בעיה ואני מתלבט שבוע, שבועיים, אין לי כוח להתחיל, אתה יודע, להתחיל לחשוב איך לגשת אליה, רק אני יודע ש...
כן.
והאישה היא תמיד יודעת לתקתק. ככה, ככה,
אתה נותן
להתקדם. כן,
אתה נותן והיא מיד עושה.
לא, היא מוצאת את
הדברים לעשות את הדברים האלה.
נכון. וזה כאילו נפטר, ואני כאילו הסתכלתי על זה כמו דבר בלתי אפשרי.
נכון.
וז'יט, ככה.
כן, ואנחנו צריכים להבין שני גישות האלה, זה משלימות את זה. אני דווקא... מודה מאוד לאלפי נשים שלנו, של המערכת שלנו, שנמצאות בכל העולם, עד כמה שהן עוזרות לנו בתרגום, בהקלדה, בניקוי חומר והכל. גם התוכנית שעכשיו אנחנו עושים, אחר כך זה עובר איזשהו מין ניקוי שם, סידור והכל, עד שזה מגיע נגיד לארכיון ולטלוויזיה עוד, אמנם שזה חי, אבל נגיד התוכניות האחרות, וזה בלי כוח אישה בלתי אפשר יהיה לעשות. תשיב במקום זה פי כמה יותר גברים לא יוכלו לבצע.
יש לנו זמן דקה לשאלה האחרונה שכותבת לך ליאור דרך הבלוג שלך. אומרים שהכל בתוכנו, כולל הבורא, אבל מצד שני אומרים שאנחנו צריכים לצאת מעצמנו ולהרגיש את הזולת. אפשר לקבל הסבר?
כן, אם אנחנו יוצאים מעצמנו, אנחנו אז מרגישים באמת מה שאצלנו בפנים, אבל בצורה בלתי תלותית בנו.
עוד פעם פשוט.
יש בנו שני צורות ההרגשה. ההרגשה שאני מרגיש בתוכי שאני מושך, וההרגשה שאני מרגיש בתוכי שאני דוחה. אז בתחייה אני מרגיש העולם הפנימי שלי שנקרא עולם אינסוף. גם פנימי, אבל הוא אינסופי, לא מוגבל. כי אני מקבל אותו בתחייה. היתר לצערנו נצטרך ללמוד וגם כן להשיג, להרגיש איך שזה מתבטא. אדם.
תודה רבה לך הרב לייטמן. תודה לכם על כל השאלות ששלחתם אלינו. אני רוצה לחזור על הדרכים שבהם אפשר לשלוח שאלות לתוכניות הבאות. הטלפון שלנו הוא 1-700-509-209, 1-700-509-209. אפשר לשלוח גם שאלות דרך הבלוג האישי של הרב לייטמן בכתובת lightman.co.il. מי מכם שירצה לבקר באתר שלנו יוכל למצוא בו את כל תוכניות הילדים שאותם הזכרנו, וגם פרטים על קמפוס קבלה. הכתובת הוא kab.co.il. תודה לכם שהייתם איתנו, ועד הפעם הבאה שיהיה לכם כל טוב ולהתראות.